שלום וברכה, מסכת תענית דף ה', אנחנו מתחילים במשנה בשורה השביעית מלמעלה. אומרת המשנה, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר, עד שיעבור הפסח. רבי מאיר אומר, עד שיצא ניסן. והמקור, פסוק מיואל שנאמר, ויורד לכם גשם, יורה ומלקוש בראשון. ושואלת על כך הגמרא, אמר לו רב נחמן לרבי יצחק, יורה בניסן הוא? הרי יורה במרחשוון הוא. דתניא, שכך שנינו בברייתא, יורה במרחשוון ומלקוש בניסן. אז איך יואל הנביא כותב, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון? אמר לי, עונה לו רבי יצחק, הכי אמר רבי יוחנן, בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, דכתיב בי, שכתוב פסוק נוסף ביואל, נקרא בפנים, יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. ויתר הכוונה, מה שהשאיר מן הרבה שנקרא גזם, את זה אכל מן הרבה שנקרא הרבה. מה שהשאיר מן הרבה אכל מן הרבה שנקרא ילק, ומה שהשאיר הילק אכל מן הרבה שנקרא חסיל. הוא מסביר רש"י שוודאי במרחשוון בדרך כלל יש את היורה. אבל פה מדובר על דבר מיוחד שקרה בימי יואל בן פתואל, שאז היורה ומלקוש אכן היו בראשון, היינו בחודש ניסן, וזה בגלל נס שהיה אחרי רעב של 7 שנים, כמו שכתוב, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים, ואחר כך את הפסוק שקראנו שיתר הגזם אכל להרבה. ואותה שנה יצא הדר ולא ירדו גשמים, ובגלל שהיה רעב אז הם לא זרעו, לא היה להם מה לזרוע. ואז ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן. רביעה ראשונה הכוונה התחלת גשמים, כמו שהגמרא תסביר בהמשך שהמילה רביעה הכוונה שהגשם מרביע את הארץ. ואז אמר להם נביא לישראל, דהיינו יואל הנביא, צאו וזרעו. אמרו לו, תשמע, יש פה התלבטות, מי שיש לו קו חיטים או קביים שעורים, מה עדיף? יאכלנו ויחיה עכשיו, או יזרענו וימות מיד? שהרי הוא ימות ברעב קודם שתגדל התבואה החדשה, כי לא יהיה לו מה לאכול. אמר להם הנביא, אף על פי כן תאמינו בהשם, צאו וזרעו. נעשה להם נס ונתגלה להם מה שבקטלים ומה שבחורי נמלים. הוא מסביר רש"י שהם גילו את מה שעצרו העכברים מהתבואה. אז הם יצאו וזרעו בשני ושלישי ורביעי בניסן, וירדה להם רביעה שנייה בחמישה בניסן, כאשר הם הקריבו את העומר ב-16 בניסן. והקרבת העומר היא כבר מהתבואה החדשה שגדלה. אז נמצאת תבואה שגדלה בדרך כלל בשישה חודשים, גדלה במקרה הזה ב-11 יום. ונמצא עומר שקרב בדרך כלל מתבואה של 6 חודשים, קרב במקרה הזה מתבואה של 11 יום. ועל אותו הדור הוא אומר בספר תהילים, הזורים בדמעה ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה. כאשר משמעות הפסוק הזורים בדמעה ברינה יקצורו, ברור שזה על האנשים עצמם, שלא היה להם מה לאכול, אז כאשר צמחה התבואה הם קצרו אותה בשמחה. אבל מה הכוונה הלוך ילך ובכו? שהרי זה לא מדבר על בני אדם, שעל זה כבר הסברנו, נאמר הפסוק הזורים בדמעה ברינה יקצורו. עונה על כך, אמר רבי יהודה, מדובר על השור, כשהוא חורש הוא הולך ובוכה. שהרי הוא חורש את התלם כאשר הוא נמצא עדיין במצב של רעב. ובחזירתו הוא כבר אוכל חזיז מן התלם, וזהו משמעות הפסוק בו יבוא ברינה. זאת אומרת שהנס היה כזה מיידי, שהשור היה אוכל כשהוא חזר שחת מן התלם, שאותו הוא זרע כשהוא התחיל ללכת. זאת אומרת, הוא זורע ומיד מתחיל הזרע לגדל. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי נוסע לומותיו? כי שוב, אם עניין בו יבוא ברינה נוסע לומתיו זה מפני התבואה שיש להם לאכול, הרי כבר אמרנו שזה המשמעות של ברינה יקצורו. עונה על כך, אמר רב חיסדא ואמר לה, ויש אומרים שהתשובה המקור שלה במתנית התנא, דהיינו מהברייתא, קנה זרת שיבולת זרתיים. זרת זה מידת אורך, כאשר פורסים את היד זה המרחק בין קצה הזרת לבין קצה האגודל. בדרך כלל הקנה של התבואה הוא בשיעור של פי 3 ו-4 מאשר הגודל של השיבולת. פה היה נס שהשיבולת הייתה זרתיים, זאת אומרת, היא הייתה פי 2 באורך שלה מאשר הקנה שהוא היה זרת. עד לכאן השאלה הראשונה שרב נחמן שאל את רבי יצחק, והוא ענה לו בזה שהוא הביא ממה של רבי יוחנן. הגמרא תביא עכשיו עוד 5 שאלות שרב נחמן שואל את רבי יצחק, והוא מביא לו תשובה בשם רבי יוחנן. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב על הרעב שהיה בימי יהורב בן אחאב, שכתוב, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. והוא בעצם שואל, בהנח 7 שנים, מה יחול? מה הם אכלו ב-7 שנים של רעב? זו תקופה מאוד ארוכה. אמר לי, עונה לו רבי יצחק, הכי אמר רבי יוחנן, שנה ראשונה הם אכלו מה שבבתים, שנה שנייה הם אכלו מה שבשדות, שנה שלישית הם אכלו בשר בהמה טהורה, בשנה הרביעית הם אכלו בשר בהמה טמאה, בשנה החמישית הם אכלו בשר שקצים ורמסים, בשנה השישית הם אכלו בשר בניהם ובנותיהם. ורש"י אומר, כמובן לא כולם, אלא רק מקצתם הגיעו לשפל המדרגה הזאת, ובשנה השביעית הם אכלו בשר זרותיהם. וכנראה המשמעות שהם היו כל כך רזים שזה נראה כאילו הם אכלו את הבשר של הזרוע שלהם. לקיים מה שנאמר, פסוק בישעיהו, איש בשר זרוע יאכלו. שאלה הבאה, ואמר לו רב נחמן לרבי יצחק, מה דכתיב, מה זה מה שכתוב בספר הושע, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? הרי משום דה בקרבך קדוש לא אבוא בעיר? לכאורה זה בדיוק הפוך, הרי אם אתה מטיב מעשיך, אז השם צריך להשרות את השכינה בירושלים, ולא שהתוצאה תהיה שלא יבוא הקדוש ברוך הוא בעיר. אמר לי, עונה לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. זאת אומרת שמשמעות הפסוק, אני לא יבוא לירושלים של מעלה עד שיהיה בקרבך קדוש למטה. זאת אומרת, קודם יהיה בניין של ירושלים ורק אז השם ישרה את שכינתו גם בירושלים של מעלה. שואלת הגמרא, ומי איקה ירושלים למעלה? האם יש דבר כזה עיר ירושלים למעלה בשמיים? עונה הגמרא, אין, כן, דכתיב, פסוק בספר תהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מסבירה שהיא ירושלים שלמטה תהיה בנויה כעיר שחוברה לה, זאת אומרת כיוצא בה חברתה ודוגמתה. אז זה אומר שיש ירושלים אחרת ואיכן אם לא למעלה. ייתכן ואם בזמנם היו להם ברית של ערים תאומות, אז הם היו חושבים שאולי זה ניו יורק או פראג או אייבה או ריו דה ג'נרו, שהם הערים התאומות של ירושלים כיום. שאלה הבאה, ואמר לו רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב, פסוק בירמיהו, ובאחת יבערו ויחסלו, מוסר הבלים עץ הוא. הוא מסביר רש"י שפשט הפסוק אומר שהם אטומים כמו עץ לקבל מוסר, ולכן לשווא היו לוקים ונענשים. אמר לי, עונה לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן, אחת היא שמבערת רשעים בגהנום. דהיינו, יש עבירה אחת שהיא זאת שגורמת לעונש הגהנום עבור הרשעים. ואומרת הגמרא, מה היא, על איזה עבירה מדובר? עבודה זרה. ואיך אתה יודע? בגלל לימוד של גזרה שווה. כתיב הכה, מוסר הבלים עץ הוא, וכתיב התם, פסוק אחר בירמיהו, הבל המה מעשה תעתועים. וכמו שבפסוק ההוא, ההבל הכוונה לעבודה זרה, גם כאן מוסר הבלים עץ הוא, הכוונה היא לעבודה זרה. שאלה הבאה, ואמר לו רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, פסוק אחר בירמיהו, כי שתיים רעות עשה עמי. תרתינו דהבו, האם רק שתי רעות עשה עמי? הרי 24 שביקה להו. יש 24 עבירות שמתואר בפרשת התשפוט ביחזקאל פרק כ"ב שהם עברו. או פירוש אחר שמביא רש"י שהם עברו על 24 ספרים. דהיינו על כל התנ"ך. אז למה הנביא אומר שרק שתיים? אמר לי, עונה לו רבי יצחק, הכי אמר רבי יוחנן, אחת שהיא, הפכנו דף, שקולה כשתיים, ומה הניעו עבודה זרה, דכתיב. פסוק בירמיהו נקרא אותו בפנים, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז יש פה שתי רעות, גם שהם עזבו את השם שהוא מקור מים חיים, ועל זה הם הוסיפו עוד רעה, שהם חצבו בורות, והכוונה היא לבורות שמחזיקים מי גשמים ולא מים חיים, וגם הבורות האלה הם נשברים, שהם לא יכולים להחזיק את המים, וזה הכוונה שהם הלכו ועבדו עבודה זרה. וכתיב בהו, ובנוסף נאמר שם על בני אותו דור, נקרא את הפסוק בפנים, כי עברו יהיה חיטים וראו, וכדר שילחו והתבוננו מאוד וראו, הן הייתה כזאת, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים, ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. תסתכל בפירוש המצודות דוד כדי לזהות את המקומות יהיה קדים וכדר. המצודות זה ביאור על כל ספרי הנביאים והכתובים, מלבד מגילות רות איכה ואסתר. הפירוש נכתב על ידי רבי דוד אלטשולר, הושלם על ידי בנו, רבי יחיאל הלל אלטשולר. כאשר רבי דוד אלטשולר, שהיה מחכמי יהדות אשכנז ופולין ומראשי קהילת יברוב, הוא ראה שלימוד התנ"ך נחלש מאוד בקרב יהודי אירופה, גם בקרב תלמידי חכמים. הוא סבר שהסיבה לכך היא היעדר פירוש קל ובהיר מספיק שיהיה מובן לכל. הוא חיבר פירוש שהוא ליקוט אדיר בהיקפו של ביאורי הפשט מפירושי הראשונים, עם עריכה, סגנון והוספות רבות. זה נחשב לפירוש הנפוץ והמקובל ביותר לספרי הנח בכל הזמנים, בנוסף לפירושי הראשונים. פירוש המצודות הפך לאבן יסוד לכל הלומדים, ומאז כתיבתו במאה ה-18 נדפס כמעט בכל דפוסי מקראות גדולות שהודפסו. הפירוש חובר במקור בעברית ולא ביידיש, כדי שיהיה בשימוש גם אצל תלמידי חכמים, מהם הוא יחסוך זמן יקר של עיון בפירושי הראשונים, וגם עבור יהודים פשוטים, שרק באמצעות פירוש זה יוכלו להבין את המקרא לאשורו בדרך פשוטה ובשפה צחה וברורה. החיבור חולק על ידי רבי יחיאל הלל לשני חלקים מקבילים, מצודות דוד, ביאור ענייני הפסוקים ופשטם, ומצודות ציון, שזה ביאור מילים וביטויים שונים. החידה כתב עליו שהמצודות דוד כלול בו תוכן הפירושים בלשון צח וקל, מאוסף ומלוקט מרבותינו מפרשי הנביאים, והוא מביא את הרשימה. וכך מבאר המצודות דוד: איי קיטים הם ארצות המערב, כי קידים הם רומים, כי כמו שכתוב וצי מיד קיטים, ושם תרגם אונקלוס וסיען הצטרכן מרומאי. בהמשך, וכדר שלחו, שלחו מלאכים לכדר, שזה אומר לבני ערב אשר הם בפאת המזרח, והתבוננו מאוד, חיכרו מאוד בתבונה יתרה, וראו, הייתה כזאת, ראו מעשה העקום מהם, וכי באמת הייתה ביניהם כתועבה הזאת, ההמיר, וכי גוי מהם החליף אלוהיו באחר, והמה, ואף כי גם אלוהיהם, לא אלוהים המה. עם כל זה, כיוון שהחזיקו בהם, לא החליפיום, ועמי, אבל עמי החליף כבוד המקום בעבודת כוכבים ומזלות, דבר שאין בו תועלת. ומביאה הגמרא ברייתא תנא, קוטיים עובדים לאש וכדריים עובדים למים, ואף על פי שיודעים שהמים מכבים את האש, לא המירו אלוהיהם, ובכל זאת ועמי המיר כבודו בלא יועיל. זאת אומרת שהרעה שעם ישראל עשה שקולה כשתי רעות, שהרי הם הראו יותר מהקוטיים והכדריים, שאף על פי שיראתם העבודה זרה שלהם פחותה, בכל זאת הם לא רצו להמיר את האלוהים שלהם, ועם ישראל המירו באחר ולא עוד אלא באחד כזה שהוא לא יועיל. שאלה הבאה, ואמר לו רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב בספר שמואל, והיא כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל? אז הביטוי בפסוק כאשר זקן שמואל, שואל רב נחמן, ומי סיב שמואל כולי היי? האם שמואל היה כל כך מבוגר שקראו לו זקן? והרי ברנון בית האווה הוא היה בן 52. מאיפה אני יודע? דאמר מר, ציטוט ממסכת מועד קטן, בנון בית שנה זהו מיטתו של שמואל הרמתי. שהגמרה במסכת מועד קטן מצטטת את מה שכתוב במסכת סמכות, שבאיזה גיל שאדם מת זה אומר איזה מיטה הוא היה חייב. בכך וכך שנים זה מיטת קראת, כך וכך שנים זו מיטת אסכרה. והגמרא שם אומרת שלא ייתכן לומר שגיל 52 זה קראת, שהרי זו הייתה מיטתו של שמואל הרמתי. והדבר הזה לא כתוב במפורש, ויש שלוש שיטות פה על הדף איך להסביר את זה. השיטה הראשונה מביא רש"י, ימיו של שמואל 52 שנה, כמו שכתוב שחנה אומרת עד יגמל הנער. ו24 חודשים זה השלב שהוא עדיין נקרא תינוק. וכתיב בהמשך הדברים של חנה, וישב שם עד עולם. ועולמו של לוי, שמואל היה לוי, זה 50 שנה, כמו שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה. אז אם כך, יוצא, נוסיף את ה-24 חודשים ל-50 שנה, ששמואל היה בין 52 שנה. תוספות מביא עוד שתי חשבונות. החשבון הראשון, הרי בשנה הראשונה שהיה אלי ממונה לכהן גדול, אז נולד שמואל, כמו שכתוב, ואלי יושב, כלומר אותו יום נתיישב ונתמנה, ואלי היה נביא ושופט במשך 40 שנה, כמו שמפורש בפסוקים, ושמואל היה נביא ושופט במשך 10 שנים לפני מלכות שאול, כי כך נאמר בסדר עולם, אז נמצא שהיה שמואל בן 49 שנה כשהוא פסק מלהיות שופט. ונוריד מהחשבון גם חצי שנה, כי בשנה הראשונה שהיה אלי נביא, רק אז שמואל נולד, ועוד שנתיים וחצי זה הזמן ששאול המלך מלך. אז אם כך, יוצא שיש לנו 52 שנה. לפי החשבון שעשינו, 50 פחות חצי שנה ועוד שנתיים וחצי. ופירוש נוסף שמביא תוספות בשם רבו, אותם 40 שנה של אלי לפני שנשבע הארון, שבאותו יום שנשבע הארון מת אלי, כמו שכתוב, ויהי כאזכירו את ארון האלוהים ויפול אחורנית ותשבר מפרקתו. הארון היה בבית אבינדב בגבעה 20 שנה, כמו שכתוב בספר שמואל, וירבו הימים והיו 20 שנה ויינו כל בית ישראל אחרי השם. ומיד כשמלך דוד בירושלים, זאת אומרת אחרי שהוא מלך בחברון 7.5 שנים, אז דוד הביא את הארון לירושלים. אז בוא נעשה חשבון, 40 שנה חי אלי יחד עם 20 שנה שהיה אהרון בבית אבינדב, זה יוצא 60 שנה. נמצא, כמו שאמרנו קודם, ששמואל נולד כשאלי עלה להיות כהן, אז יש 60 שנה משנולד שמואל עד שבא אהרון לירושלים. ובדומה לחשבון הראשון, הרי הוא נולד בשנה הראשונה של אלי, אז נוריד לפחות חצי שנה. בחודשי ההיריון הם מקבילים לאותם החודשים שהיה אהרון בשדה פלישתים בשבי. אז אם כך יוצא שסך הכל היה 8 שנים ממיטת שמואל עד שבא אהרון לירושלים, שהרי 6 חודשים היה ממיטת שמואל לפני שמשכו את דוד למלך בחברון, וכמו שאמרנו הוא מלך בחברון 7.5 שנים, ומיד כשהוא מלך בירושלים הוא הביא את אהרון. אז 7.5 שנים ועוד 0.5 שנה של זמן ההיריון שמקביל לזמן שאהרון היה אצל הפלישתים בשבי, יוצא שזה 8 שנים. אז נוריד מהשישים שנה שחישבנו קודם 8 שנים, יישאר לנו ששמואל מת כשהוא היה בן 52 שנים. אז אם כך, למה הפסוק אומר ששמואל היה זקן, הוא היה רק בן 52? אמר לי, עונה לו רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, זקנה קפצה עליו, דכתיב. פסוק בספר שמואל נקרא בפנים, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. והוא התפלל, וככה אמר שמואל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שקלטני כמשה ואהרון. דכתי פסוק בתהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. אז מה משה ואהרון לא בטלו מעשי ידיהם בחייהם? שיהושע הוא היה גם תלמיד של משה וגם תלמיד של אהרון, כמו שהגמרא בעירובן אומרת, יצא משה ושנה להם אהרון פרקו, זה אומר שאהרון לימד גם את יהושע. אז אם ככה, ממשיך דרכם לא בטל כשהם היו חיים, אף אני לא התבטל מעשה ידיי בחיי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך היא העביד, אז איך אני אעשה? יש פה דילמה. לימוד שאול, אני ארוג את שאול, לא קשביק שמואל, שמואל לא נותן לי. מצד שני, לימוד שמואל, אבל אם עכשיו ימות שמואל עד אזותר, הרי הוא עדיין בחור, הוא לא מספיק מבוגר, וזה יגרום מרנני הבטרי. שאנשים יגידו מזה שהוא מת זותר, זה אומר אולי הייתה עבירה בו ובגלל זה הוא מת? והאפשרות השלישית, לא לימוד שאול ולא לימוד שמואל, גם זה לא אפשרי, שהרי כבר הגיע מלכות דוד, ויש כלל שאומר ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. משמעות הביטוי שאין אפילו רווח של שערה קטנה שמלכות שעבר זמנה לוקחת מהמלכות החדשה. אז מה הפתרון? אמר הקדוש ברוך הוא, אקפיץ עליו על שמואל זקנה, היינו דכתיב. וזה מה שכתוב, נקרא בפנים, וישמע שאול כי נודע דוד ואנשיו אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. והפסוק מתאר שהוא יושב בגבעה, אבל הוא נמצא תחת האש של ברמה. ישנם מספר זיהויים למקום שנקרא רמה. הזיהוי הכי מסתבר מבחינת הפסוק, זה ששאול יושב בגבעה ברמה, דהיינו, במקום שנקרא היום גבע בנימין, אדם, שנושק לכבול הכפר שנקרא ארם, שזה רמה, והיא נמצאת בנחלת בנימין. אבל רבי יוחנן דורש את הזיהוי למקום שנקרא רמה, שזה העיר של שמואל, שיש שמזהים אותה באזור הר אפרים, או באזור כפר ביתין ליד בית אל, או לפי הזיהוי של יואל אליצור, באזור הכפר ביטילו, בין נווה צוף לנריה. ושואל רבי יוחנן, וכי מה עניין גבעה אצל רמה, זה לא אותו מקום, אלא לומר לך, מי גרם לשאול שישב בגבעה 2 שנים ומחצה, שזה זמן המלכות שלו, תפילתו של שמואל הרמתי, שהוא יושב ברמה. כמו שמפורש במדרש סדר עולם, ששאול מלך מחצית שנת 11 ואת שנים 12 ו-13, ושמואל מת בתוך שנת 13 אחרי 8 חודשים. שואלת הגמרא, ומי מדחי גברה מקמי גברה? האם השם הורג אדם אחד בגלל אדם אחר? שאתה אומר ששמואל מת בגלל שדוד היה צריך למלוך? עונה הגמרא, אין, כן, דאמר רב שמואל בר נחמני. אמר רבי יונתן, כך לפי מסורת השעס, מה הדכתיב, מה זה מה שכתוב בהושע נקרא בפנים? על כן חצבתי בנביאים, הרגתים באמרי פי, ומשפטיך האור יצא. ולשון הפסוק, הרגתים באמרי פי, זאת אומרת במעשיהם לא נאמר, אלא באמרי פי. על מה? תאמר, מדחי גברה מקמי גברה. שאם היה כתוב שהרגתי במעשיהם, זה אומר בגלל חטא. מזה שכתוב באמרי פי, דהיינו מפני דבר שגזרתי, בדיוק כמו שלמדנו, בגלל העניין שדוד צריך למלוך, לכן שמואל צריך למות. עד לכאן היה רצף השאלות, ומספר את הגמרא. רב נחמן ורבי יצחק, אבו ית ובסעודתה, היו יושבים יחד בסעודה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לימא מר מילתא, תגיד לנו זה דבר תורה באמצע האוכל. אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, אין מסיכים בסעודה שמא יקדים קנה לבשת. דהיינו, כשיוציא את הכל לדבר, נפתח הכובע שנמצא על פי הקנה של הנשימה, ואז נכנס בו המאכל, ובזה האדם יסתכן, ויבוא לידי סכנה. וזו הסיבה שאני לא אגיד לך שום דבר תורה באמצע האוכל. פטר דסעוד, אחרי שהם גמרו לאכול, אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לו, מה זאת אומרת שהוא לא מת? וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? וכי בחינם ספדו לו, וחנתו אותו, וקברו אותו? אמר לו, מקרא אני דורש, שנאמר, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מוכיחך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושאנן, ואין מחריד. ואנחנו רואים שבפסוק מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. שהרי כשהוא מקבץ את ישראל מארץ שבים, את החיים הוא מקבץ שהם היו בשבי, כי המתים לא נמצאים בשבי. אז באותו אופן גם יעקב אבינו בחיים, שהשם יביאנו בגולה כדי לגאול את בניו לעיניו. כמו שמצאנו במצרים שכתוב ויר ישראל ודורשים ישראל סבא. ולכן מה שהם חנתו אותו זה רק היה נדמה להם שמת, אבל בעצם הוא היה חי. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יצחק, כל האומר את המילים רחב רחב מיד נקרי. דהיינו מיד עולה בו תאווה שהוא נעשה בעל קרי. אמר לי, שואל כך רב נחמן, אנא אמינא ולא אכפת לי, אני אמרתי רחב רחב ולא קרה שום דבר. אמר לי, עונה לו רבי יצחק, כי כאמינה, מה שהתכוונתי זה ביודעה ובמכירה. הכוונה, שמי שיודע מהיכרות אישית את רחב, הדבר הזה מעלה לו אסוציאציה כזאת שמיד נעשה בעל קרי. מספר את הגמרא, כי אבו מפטרי מהדדה, כשהם נפרדו רב נחמן ורבי יצחק אחד מהשני בסוף הסעודה, אמר לי, ליבר חנמר, אומר רב נחמן לרבי יצחק, תברך אותי. אמר לי, אז הוא אומר לו את הברכה הבאה, וזה דבר ידוע שכל אחד ודאי שמע את זה פעם בחייו לפחות. אמשור לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא, הוא מצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה, ועמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו ושתה ממימה וישב בצילו. כשביקש לילך, אמר, אילן, אילן, במאה ורחקה. אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין. אם אומר שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. אם אומר שתהיה עמת המים עוברת תחתיך, הרי עמת המים עוברת תחתיך. אז במה אני אברך אותך? אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטעים ממך, הפכנו דף, יהיו כמותך. והנמשל, אף אתה, במאה ורחקה. אם בתורה... הרי יש לך תורה. ואם לגדולה, הרי יש לך גדולה. ואם לכבוד, הרי יש לך כבוד. ואם באושר, הרי יש לך אושר. אם בבנים, הרי יש לך בנים. אז במה אברך אותך? אלא יהי רצון שיהיו כל צאצאי ממך כמותך. עד לכאן דף ה'.